נלמד כעת את השיעור היומי בספר התניא קדישא לכבוד קדושת האדמו"ר הזקן רבנו שניאור זלמן מלאדי, ואנחנו עוסקים בספר התניא, ספר ליקוטי אמרים, בפרק השמיני. ובהקדים, גם אם האדם אכל מאכל לא כשר מבלי לדעת וכוונתו באכילה הייתה לשם שמיים, ואפילו למד והתפלל בכוח אכילה זו, עדיין החיות אינה יכולה לעלות לקדושה, מפני שחיות מאכלים אלו הם משלושת הקליפות הטמאות שלא ניתן לעלותן לקדושה. בשונה מכך, כאשר האדם אכל מאכל כשר, אבל מתוך תאווה, ואחר כך עשה תשובה, שאז חיות המאכל עולה לקדושה, אך נשאר רושם בגוף מכך, מפני שמאכל תכף מתעכל ונעשה דם ובשר, לכן צריך לעבור חיבוט הקבר שמטרתו טיהור הגוף. כאשר אדם מדבר דיבורים בטלים שאין בהם איסור ורוצה לנקות את נפשו, יצטרך להתגלגל בכף הקלע. וכשמדבר דיבורים אסורים כמו לשון הרע ולצנות שבשלושת הקליפות הטמאות, יצטרך לרדת לגיהנום שהוא עונש חמור יותר. על עוון ביטול תלמוד תורה, חוץ מהעונש הכללי שישנו על ביטול מצוות עשה, יצטרך לעונש מיוחד על ביטול תורה. הטומאה בלימוד חוכמות אומות העולם גדולה יותר מהטומאה של דיבורים בטלים, וזאת מפני שכאשר האדם מדבר דיבורים בטלים, הוא מתמת שבע מידות שנפשו האלוקית בטומאת קליפת נוגה, ואילו כשלומד חוכמות של אומות העולם, הוא מתמת השכל של הנפש האלוקית, אלא אם כן לומדם לצורך פרנסה או כדי להשתמש בהן לעבודת השם. וכך מסביר האדמו"ר הזקן בשיעור היום, ועוד זאת במאכלות אסורות שלכך נקראים בשם איסור, כלומר, אסור כלומר קשור, מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודעה מבלי לדעת, וכוונת האכילה הייתה לשם שמיים, לעבוד את השם בכוח האכילה היא, לו היה זה מאכל של היתר, הייתה האכילה עצמה מפרידה את הטוב מהרע. כפי שכבר הוסבר שעל ידי אכילה לשם שמיים נפרד הטוב מן הרע שבחיות המאכל. ברם, כאן מדובר על אכילת מאכל של איסור לשם שמיים. וגם פעל ועשה כן וקרא והתפלל בכוח האכילה היא, שבאם היה מיחס לאכילה דבר מותר בכוח אותה אכילה הוא לומד להתפלל, הייתה החיות של המאכל עולה לקדושה. ביות המאכל מנוצל ללימוד ולתפילה, אז אין החיות שבה עולה ומתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו היתר. למה? מפני איסורה, כלומר מפני ההתקשרות של המאכל הזה בידי הסיטרה אחרא, בידי הצד האחר שמנגד לקדושה, משלוש קליפות הטמאות לגמרי, שאינה מרשה לחיות שבמאכל להתעלות לקדושה, ואפילו הוא איסור דרבנן שהחכמים אסרו לעשותו, ואין הוא איסור מדאורייתא, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה, וממילא גם דבר שחכמים אסרו קשור בקליפות הטמאות לגמרי, ואי אפשר לעלותו לקדושה גם אם הוא ישתמש בו לשם שמיים, מבלי שידע שהדבר אסור. ולכן גם היצרה וכוח המתאווה לדברים האסורים, שאושין ד' משדין נבראין, נוכריין, שהוא שט של גוי, שהוא יצר הרע של אומות העולם שנפשותיהם משלוש קליפות הטמאות, ולכן מתאבים מהם ויצר הרע שלהם לדברים אסורים המקבלים חיותם משלוש הקליפות הטמאות, מה שאין כן היצר הרע וכוח המתאבה לדברים המותרים למלא את אהבתו, למרות שהוא עושה זה כדי למלא את אהבות נפשו, יורד על ידי זה גם הדבר המותר אל הרע שמשלוש הקליפות הטמאות לגמרי. ברם, למרות זאת הוא שין דלת משין דלת אין יהודאין, יצר הרע יהודי, לפי שיכול לחזור לקדושה כדלאל. זאת אומרת, גם כשהוא אכל כדי למלא תאוות נפשו, אבל מכיוון שמדובר במאכל של היתר, מתעלה החיות לקדושה. כשאדם חוזר ללמוד תורה ולעבוד את השם יתברך, ואילו היצר הרע לדבר של איסור, אינו יצר הרע יהודי כלל, אלא יצר הרע זר, יצר הרע זה מקבל האדם בגלל השתקעותו בתאוות מותרות על ידנו מתגשם, ונוצר בו רצון לדבר של איסור, דבר שהוא לא טבעי ליהודי. אך מכל מקום, גם במאכלים של היתר, כשהוא אכל אותם כדי למלא את אהבת נפשו, שקיימת עדיין האפשרות להחזירו לקדושה, אבל קודם שחזר לקדושה, לפני חזרת האדם בתשובה, הוא סיטרא אחרא וקליפה. וגם אחר כך, גם לאחר שאדם חזר בתשובה והחזיר את חיות המאכל לקדושה, הרי שימו ממנו הרושם מכך נשאר דבוק בגוף של האדם, להיות כי מכל מאכל ומשקה שאדם אוכל ושותה, נעשה תכף דם ובשר מבשרו. ולכן צריך הגוף לחיבוט הקבר, שהוא עונש מיוחד לגוף לנקותו ולטהרו מטומאתו שקיבל הגוף בהנאת העולם הזה ותענוגיו מטומאת קליפת נוגה ושין דלתין יהודאין, היצר היהודי, המגרה את האדם לתענוגים מותרים. אלא אם כן מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו, או שאכן לא נהנה באמת, או שהנאתו לא הייתה מהעולם הזה, משום שכל מה שהוא עשה היה רק לשם מצווה וקדושה, כי רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שאמר בשעת הסתלקותו שלא נהנה מהעולם הזה אף לא באצבע קטנה. הרי מי שלא נהנה מהעולם הזה בכל משך ימי חייו, הוא אינו זקוק לעונש זה שחיבוט הקבר כדי לנקות את גופו, ולו מי שאינו בדרגה כזו זקוק גופו לעונש חיבוט הקבר כדי לנקותו מהטומאה שנדבקה בו על ידי הנאות העולם הזה ותענוגיו. ועל דברים בטלים ביתר, כשאין איסור בדיבורם, כגון עם הארץ שאינו יכול ללמוד, שכן מי שלא יכול ללמוד מוטלת עליו תמיד חובת מצווה תעשה של ודיברת בם ולא בדברים בטלים. הוא חייב תמיד לדבר רק דברי תורה ולא דברים בטלים, ולגביו יש משום איסור לדבר דברים בטלים. ואילו עם הארץ שאינו יכול ללמוד, יש הדברים בטלים שלו אינם באיסור, ואף הוא צריך לטהר נפשו מטומאה זו דקליפה זו, לדי גלגולה בכף הקלע. ביחס לעונש הזה של כף הקלע, מובא ביטוי שקולעים את האדם מקצה אחד של העולם לקצה השני, או מארץ ישראל לחוץ לארץ. הרעיון הגלום בכך הוא מעבירים את הנפש מקיצוניות לקיצוניות. בתחילה רואה הנפש את האמת ואת הגדלות שבקדושה או באלוקות, ומיד זורקים אותה למחשבות ולדיבורים שחשבה ודיברה בעולם הזה, ויש בכך משום צער גדול לנשמה, כמו שכתוב בזוהר פרשת בשלח דף נ"ט, אבל לדיבורים אסורים כמו ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם, שהן משלוש קליפות הטמעות לגמרי, אין כף הקלע לבדו מועיל לתאר ולהעביר טומאתו מהנפש, רק צריכה לרד לגיהנום, שעונש חמור יותר, ומשום כך הוא משפיע יותר לנקות את הנפש. וכן, מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים, אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו, למרכה ולזכחה, רק היא זקוקה לעונשים חמורים שמענשים על ביטול תורה בפרטות, מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצוות עשה, מחמת עצלות בגיהנום של שלק, כמובן במקום אחר. אדם נענש על עבירותיו מידה כנגד מידה, חומרת העונש כחומרת החטא, ולכן על עבירה שנעשתה מתוך חום וחמימות, מענישים בגיהנום של אש, ועל קרירות בקיום מצווה בגיהנום של שלג. הרי נוסף על העונש שמענישים על ביטול מצוות תלמוד תורה, כעונש שמענישים על ביטול כל מצוות עשה, קיים עונש מיוחד על ביטול תורה. וכן העוסק בחוכמות אומות העולם, בכלל דברים בטלים יחשב לעניין אבון ביטול תורה, שגם בלימוד חוכמות כלליות עוברים על חד ביטול תורה. כמו שכתוב בהלכות תלמוד תורה, ועוד זאת יתרה תומעתה של חוכמת האומות על תומעת דברים בטלים, שאינו מלביש ומתמה על ידי דברים בטלים רק המידות שהן מיסוד הרוח הקדוש שבנפשו האלוקית, שכן גם הנפש האלוקית מורכבת מארבעה יסודות רוחניים, אש, רוח, מים, אפר. המידות כאהבה, פחד וכדומה באות מיסוד הרוח, ועל ידי דברים בטלים הוא משקיע בהם את שבע המידות של הנפש האלוקית הנובעות מיסוד הרוח שבה, ומלכלך אותן בתומעת קליפת נוגה שבדברים בטלים הבאים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו בנפשו הבהמית כדלאל, כמו שהוסבר בפרק הראשון. ולא בחינת חב"ד, חוכמה בינה דעת שבנפשו. דברים בטלים אינם מתאמים את השכל שבנשמה, מאחר שהם דברי שטות ובורות, שגם השוטים ועמי הארץ יכולים לדבר כן. הוא לא משקיע את שכלו בדברים בטלים, וממילא אינו מתאמה את השכל של נפשו האלוקית. מה שאין כן בחוכמת האומות, שונה הדבר ביחס לחוכמת אומות העולם, שבהתעסקותו בהן הוא מלביש ומתאמה בחינות חב"ד. חוכמה, בינה, דעת, השכל שבנפשו האלוקית, בתומעת קליפת נוגה שבחוכמות אלו שנפלו שמה. אותן חוכמות נפלו לתוך קליפת נוגה בשבירת הכלים, בתהליך של שבירת הכלים בראשית הבריאה, כפי שמוסבר בקבלה, מבחינת אחוריים של חוכמה דקדושה. כידוע ליודעי כן, לאותם אלה שעוסקים בחוכמה הנסתרה, חוכמת הקבלה, שבה מתבאר התהליך האמור ואופן הנפילה. ובכן, כשלומדים חוכמות כלליות, מטמאים את השכל של הנפש האלוקית, וזה גרוע מדברים בטלים. על ידם הוא מטמא רק את המידות ולא את השכל. אלא אם כן הוא עושה אותן, את אותן חוכמות, קרדום לחתוך בהן. דיינו כדי להתפרנס מן ברווח לעבוד השם, או שיודע להשתמש בהן לעבודת השם או לתורתו. למשל, הוא לומד את חוכמת החשבון כדי להבין היטב את דיני קידוש החודש וכדומה. וזהו טעמו של הרמב״ם ורמב״ן זיכרונם לברכה וסיעתן שעסקו בהם, שהם עסקו בחוכמות אומות העולם, כי הם ידעו לנצל את החוכמות האלו בעבודת השם ובתורה. בהקשר לאמור בפרק זה, שדבר של איסור, גם אם איסורו הוא מדרבנן בלבד, קשור בשלושת הקליפות התמות לגמרי, ואי אפשר להעלותו לקדושה, גם אם הוא אוכל אותו מבלי שידע שהדבר הוא של איסור, ואף כשזה נאכל לשם שמיים ובכוח אותה אכילה, הוא לומד ומתפלל, כדאי להביא כאן את הסיפור הבא. חסיד אחד התעונן פעם בפני רבנו הזקן, שלחתנו נופלות מחשבות ופקפוקים בענייני אמונה. אמר לו רבנו הזקן, חתנך נכשל בשתיית חלב עקום, עובד כוכבים ומזלות, שיהודי לא היה נוכח בשעת החליבה. ואף שהוא חשב שזהו חלב יהודי, ונוסף על כך חלב עקום הוא איסור מדרבנן בלבד, הזיק לו הדבר ברוחניות, ומכאן ספקותיו באמונה. רבנו הזקן נתן לו תיקון שעזר לו להירפא ממחלתו הרוחנית. עד כאן מהשיעור היומי בספר התניא קדישא, כבוד קדושת האדמו"ר הזקן, רבנו שניאור זלמן מלאדי, זכותו תגן עלינו, אמן.